בר כוח בוקר טוב, כי מנהגנו נקרא הלכה קצת, הדבר קצר מפרשת השבוע, למי שרוצה יש כאן אבימי תקין של הפרשה בעברית וגם בתרגום לאנגלית. לגבי העניין של הלכה, אנחנו מדברים בעניין של ההתעטפות בטלית, ולשם כך צריך קודם כל לבדוק את הטלית הציציות אם הכל בסדר. יש להפריד חוטי הציצית אפילו כשהזמן קצר, וכשהם מסובכים אפשר שאין לברך עליהם. ואנחנו נרחיב בעניין זה בעזרת השם בלי נדר במהלך שבוע הבא. פרשת השבוע, פרשת וירא. וירא, יראת השם, ראייה נכונה היא קשורה ליראת השם. בלי יראת השם אין ראייה נכונה. כוח הראייה הוא כוח עצום וגדול. ואם אנחנו לא מחוברים למקום הנכון, מראה העיניים עלול להטעות אותנו בצורה גרועה ביותר. הדברים יכולים לפעמים לראות הכי טובים שבעולם מבחוץ, אבל מבפנים הם לא כל כך יפים כמו שהם נראים מבחוץ. ואת הדבר הזה גם אנחנו רואים בפרשה, כאשר אבימלך לא מבין את המהלכים המוזרים שעושה אברהם אבינו. ויאמר אברהם אל שרה, אשתו אחותי היא. וכך גם הוא עונה לקדוש ברוך הוא לאחר מכן, תגיד לי, מה אתה רוצה ממני? הלא הוא אמר לי, אחותי היא. והיא גם היא אמרה, אחי הוא. בתום לבבי ובניקיון כפיי כבר עשיתי את זה, לא עשיתי שום דבר. תגיד לי, מה אתה רוצה? שואל אותו, אומר אחותי. שואל אותה, אומרת אחי. מה אתה רוצה ממני? מה עשיתי בסך הכל? ואכן, כאשר הוא קולט את מה שקורה, הוא רוצה להבין מאברהם אבינו למה הוא עשה את מה שהוא עשה. ויאמר אבימלך אל אברהם, מה ראית כי עשית את הדבר הזה? תגיד לי, מה ראית? מה, על סמך מה אתה התנהלת בצורה כזאת מוזרה? עונה לו אברהם תשובה, שאת התשובה הזאת צריך להפנים ולהחדיר פנימה לתוך תוכנו עמוק עמוק. ויאמר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. הרבה פירושים ניתנו לתשובה הזאת של אברהם אבינו, אבל היסוד הוא ברור. בלי יראת אלוקים אין ראייה נכונה. ראייה נכונה של הדברים היא רק כשהיא מחוברת ליראת אלוקים. דברים יכולים להיראות חבל על הזמן. הם יכולים להיראות מצוינים. וכאן חשוב לדעת להבין שהיראת אלוקים שמדובר כאן זה לא יראה של פחד. זו יראת הרוממות. זו יראה שהיא אהבת השם. זו אהבה שנובעת מתוך ההבנה והתובנה מי הוא הקדוש ברוך הוא וכמה שהוא עושה בשבילנו. וככל שבן אדם מתחבר יותר לנקודה הזאת, כמובן שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא יותר, וגם מבין ורואה את הדברים בצורה הנכונה. וגם אצל אבימלך, הכל חיצונית נראה אחלה. תשמע, יכול להיות שמאוד להיות גם שהיה להם שם מוסדות חסד, והיה להם קופות צדקה, ובוודאי שהיה להם חוקים מסודרים ונאורים. מבחוץ זה היה נראה אחלה, חבל על הזמן. אבל כל הדברים האלה וכל האגודות החסד, הכל אם זה לא מחובר לקדוש ברוך הוא, אם זה רק חיצוני, אין לזה שום משמעות. ואת זה אנחנו לצערנו הרב ראינו עם הגרמנים, עם הנאצים, עם אח שימם וזכרם, כאשר מה שקרה ומה לכאורה הנאורה ביותר באותו זמן. ומי שיבדוק, זה לא היסטוריה ארוכה, יראה מבחינת, דרך אגב, הם הראשונים שנתנו ליהודים חופש פעולה. הם, היה להם אגודות חסד, הם היו להם נימוסים בלתי רגילים. והנה, פתאום התהפך הגלגל, והם נהפכו לחיות טרף נוראיות שאפילו קשה לדמיין ולהבין את הדברים הנוראים שהם עשו. איך? איך קורה דבר כזה? איך קורה שאתה רואה אומה כל כך נאורה, כל כך מתקדמת, שהופכת לאומה של חיות טרף? ואת זה אמר אברהם אבינו. ויאמר אברהם, כי אמרתי רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אם אין יראת אלוקים, אם אין חיבור לקדוש ברוך הוא, אין לזה שום משמעות. לכל אורך הפרשה אנחנו רואים את הדברים האלה של החיצוניות מול הפנימיות, כאשר אנחנו רואים דברים שהם נראים מבחוץ בצורה שונה ממה שהם באמת במציאות. כמו למשל, המלאכים שמגיעים לאברהם אבינו, הם לא מתוארים בתור מלאכים. וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. לעומת זאת, כאשר אותם מלאכים מגיעים ללוט, כתוב בפירוש שהם מלאכים. ויבואו שני המלאכים סדומה. אנחנו רואים את אברהם אבינו אומר לשרה, תגידי שאת אחותי, בזמן שהיא אשתו. אנחנו גם רואים אחר כך את הדבר שאותו הכי קשה להבין, זו עקדת יצחק. שלכאורה, על פנים זה נראה הדבר נוראי ביותר. איך יכול להיות שבורא עולם, שכולו חסד, מבקש מאבא לשחוט את בנו? איך זה יכול להיות דבר כזה בכלל? מה בעצם תמון כאן? וגם על זה כמובן יש הרבה הסברים. אבל אחד ההסברים היפים שראיתי זה, שברור לנו שאברהם אבינו ידע שהוא לא הולך בסופו של דבר לעלות את בנו לעולם, מה שנקרא, אולי לעלות אותו, כן, לעלות אותו, אבל לא לשחוט אותו חס ושלום. הוא ידע את זה. אז מה העניין כאן? מה בעצם היה הרעיון? מה תמון כאן? אלא שכאן היה בעצם ניסיון להביא את אברהם אינו ויצחק בנו לדרגה הגבוהה ביותר שקיימת של אהבת השם. יראת הרוממות מחוברת לאהבה בדרגה כל כך גדולה שאתה מוכן להקריב את כל מה שיש לך. זוהי אהבה שאין גדולה ממנה. אהבה שבה זה שאתה אוהב אותו, אתה מוכן לעשות הכל בשבילו. וזה, אין דבר יותר לתת מאשר את הבן שלך. וכאן בעצם אנחנו רואים עוד נקודה מאוד מעניינת. המלאך בעקדה לא מברך את אברהם לאחר שהוא מנסה לשחוט את בנו. ומונעים אותו. אלא מתי הוא מברך אותו? אחרי שהוא שוחט את העיל. ומה אומר לו המלאך? אומר לו המלאך כך. ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים ויאמר בי נשבעתי נאום השם כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך. מה זה לא חסכת את בנך יחיד? סליחה, הוא שחט עיל, הוא לא חס ולא נגע ביצחק, אז איך אומרים לו דבר כזה בכלל? אלא ויקח את העיל ויעלהו לעולת אחד בנו, כתוב בפירוש. אלא שאברהם אבינו ויצחק בנו הגיעו לדרגה כל כך גבוהה של הקרבה לקדוש ברוך הוא, שהם הרגישו בפנימיות שלהם שהם מוכנים לתת את הכל. זאת אומרת שבעצם ברור לנו שהחיבור הזה כאן, ודרך אגב, אברהם אבינו אומר את זה, והוא אומר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. כאן היראה, הראייה הנכונה, שהתחברה ליראת שמיים. החסד של אברהם התחבר לגבורה של יצחק. האהבה והחסד והגבורה התחברו ביחד להתעלות הגבוהה ביותר שיכול אדם להגיע באהבתו לבורא. רק בעזרת יראת השם אפשר להגיע לראייה נכונה. אני רק רוצה לספר לכם סיפור קצר. לפני השבוע בעצם חזרתי מאילת בדרך בכביש הערבה, עולים למעלה בעיקולים שם לכיוון דימונה, ויש עיקולים שם בלי עין הרע, מה שנקרא. באחד הסיבובים הכי מסוכנים שם, מסעית מגיעה בסיבוב, ולפני שאני כבר נמצא בסיבוב, לפני שאני מספיק להגיד משהו, אני רואה מול העיניים שלי, מזל שהוא הדליק אורות, מכונית עקפה אותו, באמצע הסיבוב. אם לא היו שוליים רכבים שם, אולי חס ושלום לא הייתי כאן היום. פשוט פחד. מול העיניים שלי, אמרתי, מאיפה הוא הגיע? מה הוא עושה? מה הוא ראה שהוא עקף בצורה כזאת מסוכנת? שלא סיכנה רק אותו, אלא סיכנה את כל אלה שנמצאים על הכביש באותו זמן. וזה בדיוק הרעיון של הראייה המוגבלת שיש לנו. ולפעמים אנחנו, יצר הרע מסובב אותנו בעיקולים, ולא נותן לנו לראות מה יש מאחורי הסיבוב. ולכאורה, הראייה שלנו מאוד מוגבלת, אבל הוא אומר, הכל בסדר, ואנחנו עוקפים. ואני, בזמן האחרון, ואני עוד פעם חוזר, אני אומר את זה במות, מאוד מאוד בזהירות. בזמן האחרון קיבלתי כאן כמה תגובות, ואני חושב, ואני רוצה קודם כל בתור כותרת לדעת ולהבין, כל אחד מקובל כאן, ואנחנו רוצים שכולם יבואו להתפלל כאן, וזה לא קשור לשום דבר, ולא משנה מאיזה עדה, ולא משנה מי ומה. קרו כאן כל מיני דברים מוזרים, ואחד מהם, זה חשוב להבין, ואני גם לא בא בטענות, מה נקרא, לאותם אלה שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, כי לפעמים הם לא עושים את הדברים כי הם חס ושלום רוצים רע של מישהו. הם רוצים את הכי טוב בשביל בית הכנסת. רק הבעיה היא שבית כנסת זה לא מועדון חברתי וזה לא חברה כלכלית. בית כנסת זה מקום של חסד, של אהבה, של יראת השם. בית כנסת מחובר ליראת השם. בית כנסת זה מקום שבו כל אחד יכול לבוא. אם זה חבר ואם זה לא חבר, אם זה מתפלל קבוע ולא מתפלל קבוע, אם זה מהעדה הזאת או מהעדה אחרת, כולם וצריכים כאן להרגיש מקום של אהבה וחסד. אז איזשהו אחד מהעוסקים בצורכי ציבור באמונה, כנראה מטוב ליבו, כן? לבית כנסת יש לו לפעמים, אנחנו בחיים יש כמו שאמרנו סיבובים מסוכנים ויש בעיות, לפעמים בעיות כספיות וצריכים לגבות כסף מהאנשים ואז פונים לאנשים ופונים לאנשים לפעמים בצורה שהיא לא מתאימה לבית הכנסת. כמו שאמרנו זה לא חברה ולא מפעל. ופונים ודורשים כאילו מתפללים וזה עכשיו, זה לא משנה אם זה מתפלל קבוע או לא קבוע או לא זה, וזה בעצם בדיוק אותו דבר של לעקוף בצורה מסוכנת, לא לדעת ולהבין שבעצם את באיזשהו מקום יצר הרע טמטם אותנו קצת ומביא לבן אדם מחשבות, הוא לא רואה מעבר לעיכול, הוא שכח לרגע שכאן זה בית הכנסת, זה מקום של חסד. אז נכון, באמת, שבית הכנסת עולה הרבה כסף, מזגנים, חשמל, זה יש הרבה, וזה לכאורה טענה צודקת ודרישה צודקת, אבל יש דרך ויש דרך. ובוודאי ובוודאי שלא בצורה הזאת. אפשר לעשות את הדברים האלה, ובאמת, צריכים לעשות את זה בצורה יפה, מכובדת ונחמדה, אז כך שאני רוצה באמת, ממש מאוד קשה לי לדבר על הדברים האלה. שאף אחד לא יחשוב לרגע שהוא לא רצוי כאן, כולם רצויים כאן, כולם מוזמנים לכאן מתי שרק רוצים, ובעזרת השם גם אני מקווה שהקדוש ברוך הוא יאיר את עיניהם של אותם אלה שלא רואים כל כך את עצמם, מטוב לב, עוד פעם, הם לא חס ושלום עושים את זה מרע, אבל הם רואים את הדברים בצורה לא נכונה, הם לא רואים, הטווח ראייה שלהם מוגבל לצערנו הרב על ידי כל מיני גורמים כאלה ואחרים. אבל אני רוצה לסיים בסיפור הרבה יותר נחמד, לעניין של ראייה חיצונית ופנימית, וזה... הרב סלע נתן לי, אמר, התיר לי להגיד את שמו, אבא שלו, שהוא גמר לימוד בארצות הברית של הנדסה, הוא התקבל לאיזו חברה לעשות את הסטאז', חברה מאוד גדולה. אותה חברה היה להם איזשהו פרויקט שהם רצו לעניין איזשהו מנכ״ל של אחת החברות הגדולות בארצות הברית, והם בחרו בסטאג'ר שיקח אותו באתר ויראה לו אותו. כמובן שקבעו פגישה, למחרת הוא בא לבוש בגדי שבת, ומחכה שם בפינה של הרחוב, עוצרת לידו לימוזינה שחורה ענקית, נהג יוצא פותח לו את הדלת לסטאג'ר הצעיר הזה, הוא נכנס, נפגש שם עם אותו מנכ״ל בפנים, לוקח אותו לאתר הבנייה הזה, מראה לו שם את האתר, והם מסובבים, מסתכלים, וחוזרים חזרה. כאשר הם חוזרים חזרה, כמובן אותו אחד נוסע למשרד שלו, ואז בעצם שהוא מגיע, הוא קולט, רגע, תגיד לי, איך אתה חוזר חזרה? ואומר, הוא מבין שאין לו איך לחזור חזרה. הוא אומר, אין בעיה, עזוב, תשאר כאן בלימוזינה, הנהג שלי ייקח אותך חזרה למשרד שלך. טוב, עכשיו תראה, יש כאן בר, הכל כשר, הכל בסדר, אין לך מה לדאוג, יש לך יין, יש לך סיגרים קובנים הכי טובים שיש, כך חופשי מה שאתה רוצה בדרך. טוב, הוא מתיישב, הוא יושב מאחורה שם, ופותח את הבר, כוס יין ביד אחת, לוקח סיגר קובני בצד השני, ונוסעים, נעצרים ליד איזשהו רמזור, והוא רואה מחלון, לידו נעצר מכונית כזה טרנטנטולה, חבר שלו, חבר ילדות יושב שם, הוא פותח את החלון, עושה לו, אהלן, ההוא מסתכל, כמעט סליחה, כמעט התעלף במקום, מה? שו, וואו, אתה הצלחת? וואלה, הוא רואה את החבר שלו שם, יין בצד אחד, סיגר בצד השני, יושב ככה עם בגדים, מכובדים, מאחורה בלימוזינה, עם נהג, הוא לא הספיק להגיד, ג'ק רובינזון, הרמזור התחלף ונסעו. אז גם כאן, עוד פעם סיפור אמיתי לחלוטין, אולי לא דייקתי בדיוק בפרטים, אבל זה רק מראה לנו שאנחנו לפעמים מסתכלים על דברים ורואים אותם מבחוץ, לא כמו שהם מבפנים. ולכן, עוד פעם יש דברים לטוב ויש דברים לרע, אנחנו צריכים ללמוד, לסגל לעצמנו את החיבור הזה לקדוש ברוך הוא. כמו שאמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, הכל יכול להיות טוב, ורוד ויפה, אבל אם אנחנו לא מחוברים לקדוש ברוך הוא, אם אין יראת אלוקים, אז אין שום דבר. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך, יבנה תורה מצוות